קודם כל, איך לייצר תמונה כללית ממסה של נושאים הנראים לנו כמפוזרים ובלתי קשורים. איך לקשר אותם ולחבר אותם לנושא. כמובן, השאיפה הלמדנית היא להפוך פרטים למושגים, ומושגים למושגי על, ומושגי על למושגי על, ואז לייצר נושאים, ללמוד נושא. מי שמכיר קורא אינו לומד סוגיה, ואינו לומד תוספות, ואינו לומד... ומה זה שטר, מה זה קידושין, מה זה קניין, מה זה הקדש, מה זה, כן, באיזשהו קיץ. רב ליכטנשטיין שלדעתי למד כמו תנא, לא הגיב, אני רואה את עצמי למשל כאדם שהסגנון הלימוד שלי, לא האיכות שלי, אבל סגנון הלימוד שלי זה כמו האחרונים. מה הכוונה? האחרונים הסתכלו בראשונים, ניתחו אותם, והגיעו לכל מיני מודלים של הסוגיה. אז ודאי שבוחנן ורב חיים וכולם עשו עבודה הרבה יותר טובה ממני, אבל בעצם מחכה את עבודתם. יש אנשים שקוראים את האחרונים ומאספים את האינפורמציה. כן, אני לא יכול לחכות את הראשונים. אני לא יכול ללמוד סוגיות ולבנות מודלים. הראשונים לא היה להם ראשונים. אז קראו את הסוגיות ופיתחו מודלים לפי הסוגיות. כשאני שומע את רבו של ליכטנשטיין, יש לי את התחושה שהוא לומד כמו ראשון. זאת אומרת, הוא לומד כמה סוגיות ביחד. מקבילות, כמובן מגיע לראשונים, לפני שהוא מגיע לראשונים, הוא מכיר את הסגנון הזה מספיק טוב, להתחיל לבנות מודלים. רב ליכטנשטיין, כששמענו את שיעוריו, הרגשנו שאנחנו לומדים במודל של התנאים, הוא לא למד סוגיות, הוא למד נושאים, ולפעמים לא היו סוגיות שמעגנות את הנושאים. אז למדנו בבא קמא, שנלמד בשנה הבאה. השיעור הראשון שלו היה, למה בדרך כלל יש איסורים עם הגדרות מאוד מאוד סולידיות, כן אכילה, לא אכילה, כן לבישה, לא לבישה, כן מעשה ביה, לא מעשה ביה. ופתאום בבבא קמא ובשבת יש דרגות, יש מדורגת, מצב מדורג של אבות ותולדות. מתי יש כבר, איזה סוגיה אתה לומד? אין ראשונים שמתייחסים לזה. זו שאלה נורא 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 מופשטת, מתי בהלכה יש את הגבולות המאוד מאוד חדות ומתי יש מצב מדורג. למשל, הוא לקח איזה קיץ לכתוב ספר על הקידושה בעולם ההלכתי. איפה אתה מתחיל? אין מסכת קידושה. אין תוספות שם על מה זה קידושת זמן, מול קידושת חפצים, מול קידושת מקומות. אתה צריך לדעת את השעס בצורה היקפית, וגם בצורה מופשטת, להפוך את השעס מנקודות, נקודות, נקודות, לנושאים, בנושאי על. אז הנה, הייתה לנו הזדמנות טובה, בפרק ראשון, אבל זה מחלוקת די מצומצמת בין רבי גמליאל לבין רבי יהושע. היא קצת מפעילה כי היא מסובכת, אבל ההיקף של המחלוקת רבי גמליאל הוא די מוגבל. כן? מתי היא נאמנת, מתי היא לא נאמנת, אתה משחק קצת עם המיגו, קצת עם החומרות, ואתה מגיע למסקנה בו. ושם, כאן יש שאלה שכנראה מתפרסת על הרבה הרבה נושאים מערכתיים בש"ס. מה זה עדות, מה זה שטר, מה זה תקנת חכמים. אז לקחת את המסה הזאת של ארבע דפים, להפוך את כל המחלוקת וכל השיעורים לאיזה תמונה. הכושר השני, היכולת השני שרציתי, היכולת לייצר צרול של נפקמינה. במקום עוד נפקמינה, עוד נפקמינה, באנגלית זה קלסטר. להפוך נפקמינה עוד לנפקמינה קלסטריה, כן? קלסטר. זאת אומרת, לא להגיד עוד נפקמינה, עוד נפקמינה, אלא ליצור כותרות וקטגוריות ולהכניס את הפרטים לתוך הקטגוריות. דבר שניסיתי לעשות קצת אתמול, אבל לפני יומיים, הטבלה של מיגו. הדברים כלים מאוד מאוד חשובים. הכלי הראשון היא בעצם הבסיס ללימוד למדני. הכלי השני יוצר יותר בהירות. זאת הסיבה שעשיתי שגם מי שלא יכול להישאר לפחות להגיע לחלק הראשון לראות את התמונה הכלית. אז בואו נתקדם וניתן את השיעור הראשון. אחר כך נעמיד בכל הנושאים הספציפיים. אנחנו עומדים לפני כמובן שאלה גדולה. כשחכמים תקנו קיום שטרות, האם בדלו את השטר? מן התורה עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנכה עדות ומבית דין חכמים בדלו את השטר ומתחילים מאפס. צריכים לשקם את השטר, לבנות את השטר, להקים מחדש את השטר. או שהשטר בעצם הוא טוב, קיים, מעיד. אבל חכמים דורשו איזו בדיקה אחרונה לפני שאמר וגובה כסף מעלו. זה כמובן שאלת השאלות של מסך הכתובות. אז אני ערכתי פה... תשע נפקמינה, נפקמינה האחרונה שבכיתה שלנו לא עסקנו שיטת הרמב״ם המיוחדת, אז רק השארתי אותו. בכיתה שלנו לא עסקנו, מניח ששמעון כן התייחס קצת לשיטת הרמב״ם, אבל בשיטה מיוחדת אז השארתי אותו כנפקמינה עשירית, אבל בואו אנחנו נתייחס לתשע נפקמינה. נפקא מינה ראשון, מתי? אני לא נכנס עכשיו לנפקא מינה, אני רק נותן איזו סקירה כללית. אני ראשון, מתי צריכים לקיים? תמיד או רק בתנאים מסוימים? כן. כל שאני אומר שחכמים ביטלו את השטר, אז הצורך לקיים זה תמידי, מתמיד. אם אני אומר שרק דרשו בדיקה האחרונה, אולי יש לומר שרק בנסיבות מסוימות, לא בכל הנסיבות. נפקא מינה שנייה, בלי להיכנס, מה התפקיד של לדעת הלוואי? לא מתי מקיימים, אלא איך מקיימים. האם יש לקיים על ידי גורמים אובייקטיביים, עדות זו, עדות אחרת, דימוי חתימות, או שגם הלוואי יכול לקיים את השטר, דבר שמראה לנו שאולי קיום השטר זה לא הרכבת השטר מחדש, כי הלוואי לא יכול לייצר את השטר מחדש. נפקא מינה השלישית, וזה כמובן העסיק אותנו הרבה, מעמד השטר לפני הקיום. איך השטר הזה, תרום קיום, משפיע על כל מיני גורמים כגון תרי ותרי ומיגו נגד עדים מכיוון שיגיד ובלי להיכנס לפרטים. אז איך אני מודד? וכמובן, זה הבשר, זה כמעט 50% מהדיון שלנו, צריך להפוך את הדיון הזה לשאלה יותר מופשטת. השאלות איך שהן מוצגות לנו, האם שטר לפני קיום חוסם או מעיד, צריך להפוך את זה לשאלה יותר מופשטת, וכמובן בשיעורים לא נכנסנו לתוך הרזולוציה. כאן תראו, יש 6 נפקא מינות. האם השטר מעיד לגבי X, Y, Z, A, B, C, אז אפשר עכשיו ללמוד מחדש ולהיכנס יותר לפרטים, למה שהשטר לפני קיום יעיד כלפי X ולא יעיד כלפי Y, לא כלפי אנשים, אלא כלפי לגבי כל מיני הלכות. אז צריכים להוסיף, האם השטר לפני קיום מעיד לגבי? בשיעורים שלנו לא חילקנו בין הלגביהם. קצת הזכרתי אותם, אבל צריכים, ואז זו כניסה טובה לכל הגורמים האלו של קיום, שיגיד של מיגר, של טרי טרי, של... זאת אומרת, אני מודד את השטר מול הגורמים האלו, ואני משתמש במדדים האלו כדי לגלות מה אופי שטר לפני קיום ומה אופי שאר הגורמים. הנפקא מינה רביעית זה איזה סוג עדות צריכים לקיים את השטר? בדרך כלל, סוג של עדות, עדים עצמם, עדים אחרים, דימוי חתימות. אם אני דורש את העדות הקלאסית, כי מרכיבים את השטר מחדש, או שאפילו דרגה פחותה ונחותה מספיקה. נפקא מינה, כמובן, שוב פעם, הם 3 ביטויים לאותו נפקא מינה. נפקא מינה חמישית, וזה כמובן גם העסיק אותנו בשבועיים האחרונים, מה מעמד הבית דין בקיום שטרות? כן, בסוף הסוגיה, החל מדף כ"א עמוד ב', אני משנה פוקוס ואני מסתכל על בית הדין. מה מעמד הבית דין בקיום? וכאן כמובן אלינו 4 ביטויים, אבל ביטוי השני יש לו 3 תת ביטויים, אוקיי? וזה עוזר לך לבנות איזה ראש נקי. זאת אומרת, שכמה ביטויים, מה מעמד הבית דין? ביטוי ראשי זה מה מעמד הדיין השלישי. איך אני מודד מעמד הדיין השלישי? א' ב' ג' ד' ה'. אבל זה תת נפקא מינה. אז כפי שאני תמיד מדמה, אני משה לכם, הסוגיה זה כמו מגרש חניה. אתה יורד, 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 אבל כל הזמן ירידה ועלייה, אינדוקציה ודידוקציה. אתה עושה אינדוקציה, הפרט הזה מלמד אותי ככה, אם אני כבר יודע את הכלל, אני יכול לשים אותו למשהו אחר. אתה עובר זמן, עליית מפלס, ירידת מפלס. אז אתה יכול להיות באמצע איזה רשי מאוד ספציפי על איזה פרט קטן על נוסח ההנפק, אבל זה מראה לי מה מעמד דיין השלישי, שזה מראה לי מה מעמד הבית דין, שאולי מראה לי מה התפקיד של בית דין, יכול להגיע לראש אילן במצב של מה זה קיום השטר. אוקיי? הנפקא מינה השישית, כן? אני קורא לזה, אני אתן לכם כותרות, גישה. האם עדות על השטר בשעת קיום נותנת גישה לסיפור עצמו? בלשון חז"ל, על כתב ידם הם מעידים, על אמנו שבשטר מעידים, וכל מיני השלכות. אם השטר הוא אפס, קראנו את השטר, אז אני מעיד על חתימות המובאות, כן? הנה שטר קורא כבר, אין כלום פה, הוא לא מספר כבר. לא, אני רואה חתימות, אם אין חתימות. או שהשטר הוא עדות חקורה בלשון חיים, עדות שנחרב בבית דין, גם לפני קיום, ואז מי שמעיד על השטר, הוא כבר מעיד על המעשה עצמו, כי השטר מעיד על המעשה, אתה מעיד על עדות שמעידה על המעשה, עדות שכבר התקבלה על המעשה שהיא עדיין קיימת גם לפני קיום. נפקא מינה שביעית, אוקיי? היקף, על מה עדים צריכים להעיד? אוקיי? לא איזה סוג עדות, אבל איזה תוכן העדים צריכים לספק? על החתימות, על שלא היה אמנה ומודעה, על שלא היה תנאי, אני צריך לתת את הכל, כי בעצם בונים את הכל מחדש. או מספיק רק להשאיר חתימות, כי השטר קיים, אני רק משאיר חתימות. אז זה כניסה של רב נחמן ושל מרבה רב אשי ושל רב אשי, תמונה, מודעה, אמנה, תנאי. שוב פעם, המקרים האלה הם לא מקרים ריאליים, הם המשגות. כשרצו להגיע לשאלה הזאת, הציעו את השאלה, מה קורה כשעדים סותרים, לא את החסים, לא עושה לסותרים את זה שהיה תנאי לא יתן. אנחנו לא אגיד רפאפה רבון רבי רבי יושע. השאלה השמינית, שהיא אולי השאלה הכי גרפית, אבל היא פחות למדנית, כי הכי גרפית. אם לא נצליח לקיים את השטר, או שנפסול את השטר בשעת קיום, האם נקרא את השטר? אם בעצם יש לי שטר טוב, אחרי דושו איזה חותמת נוספת, גם לא הצלחתי, אבל בעצם הוא ישות הלכתית לגיטימית שנשאיר. מה שאין כי אם נגיד שהשטר קרוע, ויש תקווה אחרונה, צ'אנס אחרון, להרכיב את השטר מחדש, אז אם לא הצלחנו, אם פסלנו, נקרא את השטר כי הוא אפס. אז זה אולי הביטוי הכי בולט לשאלה, אבל היא פחות נידונת, כי יש רשי בכיווי אגר קצת אחרונים, אבל זה עולה במסגרת הברייתא של טרי מול רשע, שהעדים האחרונים נאמנים, ולפי רשי קוראים את השטר. ונפקמינה תשיעית, שהיא לא נפקמינה, אלא קודם כל רשימה חשובה, כן? קודם כל צריכים לרשום, לעשות קלסטר צהורים של קולות. יש שלוש קולות בשס, ועוד ארבע קולות שזיהינו בראשונים. האם הקולות הם סתם קולות, כי זה רבנן ונקיאל, או שאפשר להגיע לאופי קיום שטרות דרך הקולה, למשל, רק מי שרוצה. בדרך כלל אין עד נעשה דיין בגלל... כאן עד נעשה דיין כי כאן התמונה שונה והדינמיקה שונה, וזו איזה סתם קולה כי זה רבנן. כאן אני יכול להתיר עד נעשה דיין כי כל המנגנון וכל המכונה היא שונה והיא מאפשרת עד נעשה דיין. אז הקולות הן דרך כניסה, אולי להגדיר מה קורה בקיום שטרות, והנפקמינה העשירית זה שיטה סרמב"ם שאנחנו לא כל כך עסקנו, הזכרתי אותו, ואני רק אוסיף אותו ואגיד ממש מילים קצרות. כלי האחרון שעשיתי שתראו, זה יכולת להגיד, טוב, השאלה הזאת היא לא שאלה כללית מה זה קיום שטרות, ייתכן שנחלק בין סוגי קיום שטרות. זאת אומרת, האופציה השלישית בכל לימוד בריסקאי, אם זה X או Y, התשובה יכולה להיות, לפעמים זה X, לפעמים זה Y. כן, למשל מיגו. השאלה הזאת, אם מיגו זה בר או כוח התנא, ברור לנו שיש מיגויים שמתפקידים כבר, ויש מיגויים שמתפקידים ככוח התנא, כי זה יותר מדי מקיף להיות איזה כוח אחד, או המוצא מחבר עליו רייף, אם זה רייף, אם זה... זאת אומרת, גם ייתכן שחכמים תקנו פרמטרים שונים. בנסיבה הזאת, השטר קרוע ומאופס וכלום, ובואו תרכיב אותו מחדש. אבל בנסיבה אחרת, השטר בעצם קיים, בואו נדרוש. אנחנו לא צריכים לתקן תקנה אחת. חכמים הם גם אנשים מורכבים, הם גם בושניקים, וגם לא הכל זה פשוט שחור ולבן. אתה אומר, כן, פה השטר הוא כלום, פה צריכים באמת באמת אישור ותיקון ממש טוב. פה זה שטר שבעצם הוא מתוקן, ובואו נחתום חתימות נוספות. אוקיי? למי ש... רוצה לעזור, וכמובן אין הבית שלומד, אין צורך להתבייש ולתעשר. הטבלה השנייה הקטנה היא יותר חשובה מהגדולה, כאן יש אירוניה. כי כאן לפעמים קפצנו מדרגה, ועלינו מפלס ושאלנו, לא שאלה מינורית, מה זה קיום שטרות? הנה השאלה מינורית, אלא שאלה גדולה, מה זה שטר? כמובן, מה זה שטר הרבה יותר קשה לתפוס, כי זה סוגיה מאוד מאוד מרחפת, מאוד מאוד שסניק, צריכים ללמוד את כל השס, לא הכתובות. אבל הייתה לנו הצצות מעבר לפרגוד, מעבר לפרגוד. בעצם עולה כאן שאלה, לא על אופי קיום שטרות, אלא מה זה שטר. וכמובן, ראינו כמה קטעים בשם ובחיים שאני אחזור להם. אוקיי, אז שוב פעם, זה השיעור הראשון. היכולת הזאת לקחת סוגיה עם הרבה הרבה פרקים, בין אם זאת סוגיה של ארבע דפים, בין אם זאת סוגיה של כמה שורות עם הרבה ראשונים, לסדר סדר, סדר, סדר מבנה. בלי סדר מבנה, הכל מבולגן, הכל זה סחף במוח שלך, יש הרבה פרטים, ויש לך יכול לסדר, וכמובן זה לא יקרה היום למחר, אבל תעבדו על כך, תעבדו על קריאה, תקראו פחות ותסדרו יותר. יותר חשוב שתראו פחות נפקמינה ופחות ראשונים, ונעשה, הנה, הרדבו פה בסוגיה, הרשבו שם בסוגיה הזאת, הגישה הפשוטה הזאת, הגישה הפחות פשוטה, אבל היכולת הזאת לסדר את הסוגיה, לבנות את השלד, היא לדעתי 80% מלימוד למדני. ברגע שיש לך סדר ואיזו חשיבה שפויה ושקולה ובהירה, הרבה יותר קל ללמוד סוגיה. אוקיי? ניקח איזה נשימה, עוד פעם, מזמין את כולכם, לא מוצאים אף אחד, אבל אני לא רוצה שאף אחד ירגיש לחוד וצריך להיות פה, זה בכוונה רציתי לחלק בין השיעור. אוקיי. אוקיי, כמה נשימות, מי שרוצה לעזוב, אפילו אני רוצה עם עיניים, מי זה, איפה הוא? אוקיי, טוב. אנחנו ממשיכים בשיעור השני לרציניים, לא ל... אוקיי. מה קורה בסוגיה? מה זה נפקא מינה? אז בואו נתחיל מתי צריכים לקיים, זה די פשוט. ראינו שלפי שיטת הרשב"ם מבבא בתרא, תוספות מצטטים אותו, וכאן כמובן ספוילר אלרט, נגיד את שמה הרבה, רב הונא, רב הונא, רב הונא. רב הונא טוען שאם הלווה מודה, אז אין צורך לקיים את השטר, אין צורך נוסף. להבנת הרשב"ם זה בגלל שחכמים תקנו קיום שטרות רק במידה והלווה טוען מזויף. אם הלווה מוותר, מה זה מוותר? לא טוען מזויף, אז אין צורך לקיים את השטר. אולי זאת האמירה הכי דרמטית, שלא תמיד צריכים לקיים שטר. בואו נגיד ככה, זה נפקא מינה מאוד 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 ראשונית וטרומית. כל הנפקא מינה, אחרי שאני מקיים שטר, כאן יש איזה צומת מאוד 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 ראשי. כן, אתה מגיע ישר, שמאלה זה יוון, ימינה זה איראן. אתה נמצא בצומת מאוד מאוד כללי. מתי צריכים לקיים את השטר? תמיד או רק כשהלווה דורש. וכמובן זאת שיטת רב הונא. ככל שאני מגביל את המצבים שבו אני צריך לקיים את השטר, אז כנראה שהחתימה, הקיום זה רק איזה חותמת נוספת, ולא איזה צורך בסיסי ופנימי, DNA של השטר. אז רב הונא, כפי שנראה בהמשך, תמיד מושך שמאלה. הונא שמאלן, בטבלה שלנו. הוא תמיד ימשוך אותנו בכיוון שהקיום זה בסדר, זה... אין צורך לקיים, המלוב המודה, בסדר, בסדר. אין צורך להיכנס לתוך הבוץ ולהביא את זה, בסדר. מה בסדר הזה הגדרנו, אבל בצורה כללית הבסדר הוא כי הקיום זה לא צורך חיוני. אפשר להתגבר, אפשר לוותר עליו, או אפשר להגיע לקיום בדרכים שונות. אוקיי? נפקא מינה שנייה. האם הלווה יכול לקיים? כך ראינו הבנת שיטת רש"י בשיטת רב הונא. למה רב הונא? שוב פעם, למה? מה ראשונת כל זה אין צורך לקיימו? לפי הבנת הרשב"ם בבא בתרא ותוספות בכתובות אין צורך לקיימו, פשוטו כמשמעו. לפי הבנת רש"י בשבת ורי מגרש, כי הלווה עצמו מקיים. אפשר לקיים את השטר על ידי זה שהלווה מקיים. לא עושה אין צורך לקיימו כי הוא כבר מקוים. שוב פעם, אני לא צריך להביא עדים, אני צריך זה שהלווה מודה, זה נותן חתימה נוספת, הדר, בעודן כמו עדים דמי, ואין כאן הרכבת עדות חדשה. אלא אם נפקא מינה הפשוטות, אלא ממש ממש ראשיות, ושוב פעם, אנחנו לא פוסקים כרב הונא. אבל שיטת רב הונא כאן היא מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד קיצונית, היא בולטת. תמיד אפשר לראות את הלוגיקה בקצוות, כי בקצוות הקיצוניות של הדבר היא מאוד מאוד ברורה, שחור ולבן. באמצע, ביותר מגוון ומעורפל ונואנסי, אז תמיד טוב לבדוק את הקצוות. אז רב הונא עומד בקצה, אין צורך לקיימו, במיוחד אם נתפוס שיטת הרשב"ם או שיטת רש"י, זה לא איזה אמירה שהשטר נגד אמיגו, כפי שהרבה ראשונים טענו, הרמב"ן וכדומה, לא, זה משהו מאוד מאוד כותבי. אין צורך לקיימו, לא במקיים, כי בעצם הקיום זה תוספת ולא צורך חיוני. כאן הגענו לבשר. כן, כאן הגענו למספר 3. מה מעמד השטר לפני קיום? וכמובן, יש פה 6 ביטויים. אוקיי? שוב פעם, מי שלא מבין כל ביטוי, בסדר, אבל המבנה הזה עוזר לך. עכשיו רואה שכל הסוגיות האלו חותרות לאותה מטרה. כל סוגיה מגיעה למטרה בדרך אחרת, אבל כל הסוגיות מודדות איך אני מעריך שטר לפני קיום. כמובן, המדד הראשון, מה שהראשונים עלו ברשע וסיפה של המשנה. למה בסיפה של המשנה העדים חסומים במיגו שלהם, לפי התוספות לפחות, כי זה מיגו נגד עדים? כן, בסיפה, כשאתה מקוים, למרות שיש תמיד מיגו לעדים של הסיפה, כי הם יכולים לטעון פרוע, וטענו כתב עדינו רב הנוסן, למרות שעומדים מול איזה שטר מקוים, אז מכיוון שעומדים מול שטר מקוים, אז כל המיגויים שלהם נכשלים, כי זה מיגו נגד עדים. אז גם ברשע נגיד שהמיגו של העדים הוא מיגו נגד עדים. למה ברשע אני לא פוסל את המיגו של העדים מדין מיגו נגד עדים? אז יש כאן שתי תשובות, וכמובן עסקנו בזה הרבה. תשובה אחת היא לומר, אתה יודע למה? כי שטר לפני קיום אינו מעיד. בסיפה זה שטר אחרי קיום, אז יש בעיה של מיגו של עדים נגד עדות של השטר. אבל ברשע, שטר לפני קיום אינו מעיד, ואין בעיה של מיגו. זאת אומרת, האמירה של הרשע לפי תוספות בכתובות ולפי רב חיים, שטר
לפני קיום אינו מעיד מספיק להביס מיגו מידן מיגו נגדים. הוא לא מספק עדות שבדרך כלל מביסה את הדין. כמובן זה קשור למה שאינו לפני המים, אז זה מיגו נגד עדים. תוספות בכתובות הבינו אחרת. תוספות הבינו לא. ההבדל בין הרשע שנאמנים לבין הסיפה שאינם נאמנים, זה לא ששטר לפני קיום אינו מעיד ושטר אחרי קיום כן לגבי מיגו נגד עדים, לא. ברשע הנשק שלהם יותר חזק. בסיפה הנשק הוא רק מיגו, מיגו נגד עדים לא אמינים. ברשע זה פשע עשר פשע יתיר, פשע יתיר, פשע ועשר נגד עדים כן אמינים. ההנחה הבסיסית של התוספות בכתובות, הצורך להגיע לתירוץ אחר, הוא בעצם שגם ברשע לפני קיום השטר מעיד, והדרך היחידה לחלק בין הרשע לבין הסיפה, זה להגביר את הנשק של הרשע. אז זה הביטוי שתוספות מעלים. אוקיי, בברייתא בדף י"ט עמוד ב', האם השטר מעיד לפני קיום לגבי תרי ותרי? גם שם. אז שם המדד הוא לא מיגו נגד עדים, שם המדד הוא מייצר תרי ותרי. בסיפה יש תרי ותרי. שטר אחרי קיום, ראובן ושמעון, מול עדות דן ונפתלי, מהשוק שפוסלים את השטר. אז למה ברשע אין תרי ותרי? כי השטר ברשע מעיד, ראובן ושמעון מעידים שהם כשרים, ודן ונפתלי מעידים נגד. אז למה בסיפה יש תרי ותרי והכל הוא נעצר? וברשע אני לא עוצר בגלל תרי ותרי, אני מקבל עדות דן ונפתלי נגד השטר. אז גם שם, תוספות והשיטה מקובצת, אני לא יודע אם הוספתי שהיא מקובצת, אפשר לכתוב את זה. כן, תוספות שיטה ישנה, כדאי להוסיף שיטה ישנה, כי זה מאוד מאוד ברור, לשון מאוד מנוסח היטב בשיטה ישנה. אמרתי לכם, שטר לפני קיום אינו מעיד. אינו מעיד לגבי הריסת המיגו במשנה, ואינו מעיד לגבי יצירת תרי ותרי ברשע של הברייתא. שטר לפני קיום אינו מעיד. וחיים, תוספות שיטה ישנה, ועקיבא איגר הבין אחרת, לא. ששטר לפני קיום מעיד. אלא שבסיפה אין להם מיגו, כי שם זה עדים, זה לא עדים עצמם, זה דן ונפתלי. איזה מיגו יש לדן ונפתלי? תוספות בוקים מיגו ופוסלים את המיגו, אין להם מיגו תקין. כל הקונץ, כל המיוחדיות של המשנה, שיש כנראה מיגו גם לעדים בסיפה. זה כל הקושיה של התוספות. אבל נפתן ונפתלי, איזה מיגו יש להם? כמובן, יש להם מיגו לסול את הראשונים, אבל זה תמיד שאלת התוספות. אז אין להם מיגו בסיפה. ברשע יש לדן ונפתלי מיגו. תאמינו לנו שהחתימות האלו הן מזויפות, כי לא רק דן מיינו, כי לא רצינו, היינו נשארים בבית, ואין לכם אופציה אחרת לקיים את השטר. אז יש מיגו ברשע, זאת אומרת, השטר לפני קיום מעיד ברשע של הברייתא, אלא שברשע מאמינים לדן ונפתלי לפסול את השטר, כי מיגו במקום תרי ותרי, שיטת רבי עקיבא איגר אמרינן. בסיפה אין להם מיגו, זה דן ונפתלי, אחרי שהשטר מקוים, איזה מיגו יש להם? וממילא אני לא אומר. זאת אומרת, אותה שאלה, אותה מחלוקת, אפשר לחלק ביניהם, אבל אם שטר לפני קיום מעיד לפסול מיגו, מעידים מיגו נגד עדים ברשע, במשנה שזו תרי ותרי, ובברייתא ששם זה לא בדיוק מיגו נגד עדים, כי יש עדים מול עדים, זה לא עדים עצמם, זה עדים מול עדים, אז אני מזרים את השאלה הזו דרך תרי ותרי. אם אני רואה את השטר כמעיד לייצר תרי ותרי, ואז אני זקוק לחלק בין המיגו של הרשע לבין חוסן מיגו בסיפה, או שאני אומר שחלק בין הרשע והסיפה של הברייתא, שהשטר לפני קיום אינו מעיד לגבי תרי ותרי. השאלה הכי חשובה, שהיא פחות מטופלת, השאלה הכי חשובה היא, האם שטר לפני קיום מעיד לגבי עקיבא שקיל. וכולם שותקים בדף י"ח. ויש לי תלונה נגד רב חיים. הוא כתב כל כך הרבה על שטרות. והוא כתב ששטר שונה, כפי שנראה בטבלה קטנה. והוא כתב ששטר עוקב את הפתק. ספר לי, נו, איך זה משפיע על כיוון שגיד? במיוחד, כי זה בעצם מוביל אותנו לשיטת רבי בר חמא, שאין כיוון שגיד בשטרות. בסדר. יש פה איזה ואקום של אינפורמציה. האינפורמציה היחידה שזורמת לנו זה בא מהראשונים, רב חיים, בדף י"ט עמוד ב', בשיטת רב נחמן, ששם רב נחמן טוען, לפחות לפי הרשב"א, שבמשנה שטר לא מעיד לפני קיום, אבל עדים, אם עוקבים אחרי מה שאני אומר בסדר, אם לא, זה גם בסדר, אבל עדים שמקיימים את השטר וטוענים שהם הודאה, אז אני כבר מפעיל כיוון שהגיד את זה. אבל ההבדל בין מתי כן נאמנים העדים עצמם, מתי לא נאמנים, למה עדים שהם מכתב עדינו, אבל הניסים נאמנים ברשע. אבל ברשע, ורז'ן, נוסחה אחרת, עדים לפני קיום שאומרים כתב עדינו, אבל המנה ומודע אינם נאמנים לרב נחמן, זה בגלל שאחרי שאומרים כתב עדינו, אבל המנה, מקיימים את השטר טוען הרשב"א, ו... ואז נתקיים מכיוון שהגיד. אז כנראה שרשב"א הבין כמו שאמרנו לפי התוספות ורב חיים, שבראשו למה אין כיוון שהגיד במשנה, כי שטר לפני קיומין לא מעיד. אני שואל את עצמי, מה יסבור התוספות בכתובות בבבא קמא, סליחה. אם כל הכוח של הראשו זה פשע עשר פשע התיר, אז נגיד שהשטר לפני קיום מעיד, לגבי מיגו מקום עדן, אבל פשע עשר מתקבר על עדן. שטר לפני קיום מעיד, ולמה העדים עצמם יכולים לחזור ולעיד, כי יש להם פשע עשר, מעבירים להם את המיקרופון, אז צריכים לתת להם מיקרופון לדבר, כי צריכים אותם. אז ליל קריוקי, תתחילו לשיר, אנחנו צריכים לשמוע את כל השיר. אז כל הדרמה הזאת חסרה. ראשון, אם לא תייחסו לכך, אבל ברור, ברור, ברור שהשאלה הזאת היא באופן. אוקיי. עכשיו, השאלות נהיות הרבה יותר קלות. השלישייה הזאת היא הבשר, כן? צריכים באמת, באמת לחפור לתוך הסוגיה, לתוך המשנה, לתוך הברייתא, לתוך הכיוון שיגיד, זה בעצם חור עמוק. כאן יש לנו שאלות יותר איתי חמודות. האם מקיימים שטר X משטר קודם, אם השטר הקודם לא התקיים בבית דין? אני מדמה חתימות של השטר המועמד לקיום עם שטר אחר שמישהו מוציא, אבל השטר האחר לא מקוים. דרך טובה לשאול את השאלה, מה מעמד שטר שאינו מקוים? אם שטר שאינו מקוים הוא כלום הלכתי, אז לא נשתמש בו כבסיס לקיום שטרות אחרים. שטר לפני קיום הוא עדיין שטר טוב, אז אולי כן נשתמש. זה שאלה מאוד, בדרך כלל, השאלות הלמדניות יותר מופשטיות, השאלות הפחות הלמדניות יותר פעולות, בדרך כלל כי יש פחות מקום תימון. בשאלות מופשטיות יש הרבה גמישות, הרבה מקומות, הרבה פינות, והשאלות פחות הלמדניות זה יותר חד וחלק, כן? מרצה שם, תכירו בקיץ את ההבדל בין לימוד כתובות ללימוד ברכות. מצד אחד, לימוד ברכות הרבה יותר מחובר ליראת שמיים, עבודת השם, ופני צריך לחבר ולעשות איזה קשרים מופשטיים. מצד שני, אתה נמצא במקום הרבה יותר צר. אתה לא יכול להגיד, חילוקים מאוד דקים, אין לך הרבה יכולת תמרון. זה לא כך או כך. כי השאלות הן יותר חד-מימדיות. כאן כל שאלה היא ארבע מימדיות. אפשר לגשת אליו מתוך שטר, מתוך מיגו, מה זה שטר, מה זה מיגו, מה זה פשע עשר. אתם זוכרים את הסוגיה שמאוד משטר שקרס וצריך לקיים, עולנו כאן שישה מודלים, כי הוא סומת שבו מתנקס כל כך הרבה נושאים, וברכות הם צמתים יותר קטנים, זה צמתים בקיבוץ, צד אחד מגיע למקור, צד שני מגיע לבריכה, צמת מאוד קטנה, אתה נשאר בקיבוץ. כאן אנחנו צומת גולני וצומת, אנחנו בצמתים ראשיים, צומת גנות, וכאן הצמתים הם גדולים, וכל פנייה שאתה פונה תוביל אותך למקום אחר במדינה. אוקיי, שאלה חמישית, כן, זה עלינו במסגרת מחלוקת רב נחמן ורב הונא. לפי הרבה ראשונים, כנראה רש"י וכמה ראשונים, והריטב"א, הרבה ראשונים, כל המחלוקת רב הונא ורב נחמן, היא לא מחלוקת גדולה, מתי צריכים, כל השאלות האלה. זה פשוט עימות, קונטסט, בין הלויבה לבין המלווה. ללויבה יש מיגה, למלווה יש שטר, אבל השטר אינו מקוים. בדרך כלל אנחנו יודעים מה קורה כשיש עימות בין שטר למיגה. שטר חבייד עם אבוי, תופס השטר גובר. אבל כן, יש עימות בין לויבה עם המיגה שלו, לבין המלווה. כמובן, הלווה טוען, אמנם השטר הוא טוב, אבל פרעתי, אמנם השטר הוא טוב, אבל אמנו, אמנם השטר הוא טוב, אבל פסים. אבל טוען, אבל השטר מעיד נגד, השטר מעיד שלא יהיה פסים. ואז המחלוקת יכולה להיות השאלה שלנו. מה מעמד השטר לפני קיום? אם השטר לפני קיום עדיין מעיד, צריכים לחתום אותו, לתקן אותו. אוקיי, צריכים לתקן, אבל אם בשעת קיום שטרות, בשעה שאנחנו בודקים את השטר, הלווה רוצה לשחק כל מיני מיגו, אנחנו מנצחים אותו עם השטר, כי השטר מעיד. השטר נותן עדות שהייתה הלוואה טובה, תקינה, הכל היה ברור, לא היה פריאון. כבר צריכים לבדוק אותו ולחתים אותו עם בדיקה אחרונה. מה שאין כי אני אגיד שהשטר נהרס, זה בעצם הגישה של רב נחמן. שלא ונאמן, המיגו אף פי שבדרך כלל הוא לא נאמן. שפעם המצב, המציאות של רב נחמן רב הונא זה לא ושאינו טוען מזויף, אבל טוען כל מיני טענות אחרות. פרוע, אמנה, מודה, פסים. אז כמה ראשונים מסבירים את רב הונא, למה רב הונא לא מזכה את הלווה? ברגע שאמרת שהשטר לא מזויף, קיימת את השטר וויתרת על קיום השטר. בדרך כלל למה לא? שלמה לא ולא נאמן? לא בגלל שהוא קיים את השטר. רש"י זה משהו קיצוני. בגלל שיש לי חצי שטר פה, יש לי שטר שאינו מעיד, אז הפך, יש לי שטר ביד המלווה, אז המלווה זוכה נגד הלווה. ורב נחמן יגיב לשטר לפני קיום, הוא לא מעיד. הנקודה האחרונה, וזה דבר שתמיד סט כמו איזה פטריה בתוך הסוגיה. מה מעמד הננסדיים של השטר לפני קיום? כן? למשל, לפי רב מאיר. מה שמה שרב מאיר לא נותן נאמנות לעדים, כמובן יש דיון ארוך מה באמת עומד מאחורי רב מאיר, אבל גמר הלכה הווה מינה, שנכשלה בגלל איזה פרט קטן, אבל כנראה שהיגיון הוא בסדר, למה עדים במצב של הרשע אינם נאמנים? כי מן הסתם יש ענן צעדי שהמלווה מחתים. או לפי הרש בדף י"ט עמוד ב', אין באמת טרי או טרי, כי לפי הרש, כפי שנראה בטבלה הקטנה, השטר, אפילו שטר מקוים, לא מעיד על הכל, זה השטוס של רב חיים, השטר מעיד על הכל, הכיפי. השטר מעיד רק על מה שכתוב בשטר. כל שאר האמירות של השטר הם לא עידוד השטר אלא ענן צעדים חיצוניים. מן הסתם השטר לא פרוע, שטרח בידי המדבר. מן הסתם לא הייתה אמנה, מן הסתם עדים קשרים. השטר לא באמת מעיד. ואז אני שואל, נו, רש, אם השטר לא מעיד, וכל הבעיה בסיפה, זה מיגו נגד ענן צעדי, אז למה ברשא? יש עדיין ענן צעדי, כי מן הסתם המלווה, האם אני מבטל את ענן צעדי של השטר לפני קיום? זאת לדעתי השאלה הכי פרובוקטיבית כאן, הכי rated R, כן? אי אפשר להביא ילדים לשאלה הזאת, כן? מתחת לגיל 18. האם ענן צעדי, שהוא נורא חיצוני, עם הנחות מן ההתנהגותיות, טבעיות, איך אנשים, אני אומר, לא, זה גם ענן צעדי, השטר לפני קיום, הוא בטל ומבוטל. כאילו אתה מגיע לביתן, כן, גוסט שטר, זה נשמע כותרת טוב לסרט, כן, גוסט שטר, סרט למדני, כן. אתה מביא את השטר לביתן, זה שד, הוא לא קיים, הוא רוח, הוא כלום. ואני מוחק את הכל, גם את השטר, גם את עדים, גם עבדות שחתמו, אני מתעלם לגמרי מכל מה שקרה בעבר. כי יש חשש זיוף. זה לדעתי התחנה האחרונה של הסוגיה הלמדנית. להגיד שהשטר לפני קיום אינו מעיד לגבי, תרי ותרי לגבי, כיוון שגדגדגד, אבל אני גם פוסל את ענן צעדים של השטר ונותן לעדים להגיד מה שרוצים בלי להיות חסום מדין מיגו נגד עדים. שאלה מעניינת לפי הרש. זה כמובן משכנע אותי שהרש לא הולך בכיוון הזה. שלפי הרש שטר לפני קיום כן מעיד וכל הכוח המיוחד שברש הזה כי יש לנו נשק חזק. זה אני די משוכנע שהרש לא הולך בכיוון הזה להימנע מהגוסט שטר שלבטל כל השטר. אוקיי? אז שוב פעם, תראו את הרווח של הסדר. הבנת, לא הבנת כל נקודה קטנה, אבל יש פה תמונה שמצטיירת. מה מעמד השטר לפני קיום? ויש שישה ביטויים לשאלה הזאת. אוקיי, שאלה יותר קלה. איזה רמת עדות דרושה? כאן מאוד מאוד קלה. קודם כל, אולי סוגיה ראשית, הכותרת, מי שכן, תהיו איזה ראש השיבה, אני לא יודע מי יהיה ראש השיבה פה, תביאו איזה שיעור כללי על רמת העדות בקיום השטר, בעניין עדות בקיום השטר. תתחילו מהסוגיה בדף חף עמד א', כל היכולת הזאת לקיים משטרות אחרים, הרי אין כאן עדות לפי הפשטות. או לא, שנגיד ששטרות אחרים הם כן עדות שיטת הרייבד שצריכים שני שטרות. אז איך אני מתייחס לדימוי שטרות וראינו כמה נפגמינות בזה. האם זה עדות או משהו אחר, למשל, האם צריכים שתי שטרות הרייבד? הרבנו תם טען שכל החששות שאם אני מקיים משטרות אחרות שנמצאות תחת יד המלווה, זה רק כשאני בעצם סומך על קיום ככה נחות כזה. אבל קיום אמיתיים, עם עדים אמיתיים, אני לא צריך לחשוש לכל מיני, או הוא זייף את כל השטרות. זה נגיע מרצה שם במשך לשיטת רבנו תם. כן, זה נורא מעניין שכתבתי לכם רשימת המוראים שכיכבו בסוגיות האלו. אין הרבה רבנו תם אצלנו, בדרך כלל רבנו תם מנהל את הסוגיה. ראינו רבנו תם לגבי עדות בכתב, לא כל כך עניין של כתובות, זה יותר עניין שמביאים את רבנו תם ומקשים עליו מהסוגיה. רבנו תם לגבי חשש זיוף, כל מיני רבנו תם מצדדים, אבל זה מאוד מעניין, שמעניין אותי למה אין יותר שיטות בשם רבנו תם. כי בדרך כלל רבנו תם מהווה הבסיס של הסוגיה. רבנו תם הוא הרבה של הראשון, כן, הכל סביב רבנו תם. רבנו תם, רמב"ן, זה כל האקשן. אז כאן אין הרבה אמירות בשם רבנו תם. אוקיי. שאלה שנייה, ראינו שאם שני דיינים מכירים, זה כבר חבל עבור בית, לאחר אינו מכיר, מה צריכים להעיד בפני עדיין שאינו מכיר? אבל הדיוק הוא, בכלל הן אתה שומע, בכלל אתה שומע הן, שכל הדיינים מכירים את החתימות, אין צריך להעיד בפניהם, ואני מפעיל את היסוד שלא תהשמיע גדול למריה. אז רוב הראשונים חוץ מהרייבד אמרו, לא תהשמיע גדול למריה, זה דין כללי. אפשר להפעיל את הדין הזה, לא לקבל עדות ולפסוק על פי ידיעה עצמית בכל השעס. הרייבד הגביל דווקא לעדות החודש, ששם אין צריך בעדות. ראינו גישה אחת ברמב"ן שטוען, נכון, הדין שלא תשמיע לא שייך בכל התורה כולה, רק בעדות החודש ובקיום שטרות. זה כולה בקיום שטרות שאני לא זקוק לעדות. או במילים אחרות לא זקוק לקבלה בעדות. זה גם כן שאלה למדנית. הנה, מתחילים לראות שאולי בקיום שטרות בדומה לעדות החודש, אני מוריד את הסטנדרטים, לא צריך עדות. אתה רואה שהלמדנות מקשרת בין סוגיות לגמרי שונות. סוגיה אחת, דימוי חתימות, סוגיה שנייה, לא תשמיע גדול למריה בקיום שטרות, אבל בונים אותו מושג. הביטוי השלישי, כמובן, למה עד נעשה דיין בקיום שטרות. בדרך כלל, אין עד המעיד נעשה דיין. כאן, עד המעיד נעשה דיין. האם זה בגלל שבקיום שטרות אין כאן עדות? אז זה לא פוסל את עצמו ברגע שעומד, כי הוא לא נותן עדות, הוא נותן משהו אחר, ואני, אין עד נעשה דיין, אבל אדם שמעיד בקשר לקיום שטרות, הוא לא נחשב עד, אם הוא לא נחשב עד, הוא לא פוסל מלהיות דיין. זה נגענו ממש בסוף השיעור ביום שישי, לא יהיה לנו מספיק זמן, אבל עלינו את זה, התייחסתי לרמב"ן, שממש הוא דומה שאין עדות. אז מדובר פה בשלוש פינות לגמרי שונות, אבל שכולם מביעות לנו שאולי אין עדות. אוקיי. סוגיה ראשית נוספת, אפשר להגיד שהביטוי החמישי זה גם כן סוגיה ראשית, מה מעמד הביתן בקיום שטרות. וכמובן מתייחסים למעמד הביתן בכל מיני שאלות קטנות, אבל השאלה הכללית היא מספר שלוש. למה צריך את המספר שלוש? מה הדיין השלישי? וזאת הסיבה שיש כל כך הרבה תשומת לב לאותו דיין שלישי, השלמה שלנו. אנחנו בשיר, משה, דיין אחד, דוד, דיין שני, ושלמה, דיין שלישי. נפעם גם הבאנו לובש וגרונספר לתוך התמונה, אוליבנו, משה דוד ושלמה דיין, כן? שפעם למי שפותח את הגמרא, למה יש כל כך מהומה מסביב לדיין שלישי? מי שמכיר למדנות יודע שדיין השלישי הוא הכוכב שלנו. דרכו נגיע למעמד הביתן. אז כל המחלוקות בין מסביב לדיין שלישי הוא בעצם מחלוקת על תפקיד הביתן. ושפעם ככל שנגיד שצריכים להרכיב את השטר מחדש ולקבל עדות חדשה בשעת קיום, אז הביתן הוא ביתן קלאסי, יושבים מקבלים עדות ובונים שטר. ככל שנגיד שיש לנו שטר מבושל, שטר ארוז, הכל טוב, בואו נחתום עליו חתימה נוספת, אז בסדר, הביתן, לא צריך להיות ביתן של אני יודע, משה ארון, זה צורת אנשים שהם, בלשון שלנו, אני לקחתי גישה אחת לסוגיה, הלשון לשנות את נוסח קצת ולהשאיר את המבנה, זאת הסיבה שמבנה כל כך חשובה, כי מבנה הוא מבנה, על המבנה בונים אולי נוסח אחד, נוסח קצת אחר, לא ישנה את ה... הנוסח לא ישנה את המבנה. המבנה מוביל לכל מיני נוסחות. שבנוסח שלנו בשיעור, כדי לעשות את זה בינארי וברור, הם לא ביתן, הם עדן. בואו נוסיף עוד עדן לשטר, אבל הם לא בית הדין. אז נפקא מינה אחת, האם נגיד שהנפק נחשב מעשה ביתן? פתאום גילינו, בדף חף א' ומן א', שאפשר לטעון מזויף נגד הנפק. לא כל כך התייחסנו לשיעור, רמזתי לזה. שאם שואלים, שבדרך כלל אי אפשר לטעון נגד מעשה ביתן שזה מזויף, למשל בפרוסבול, אי אפשר להגיד, זה פרוסבול מזויף, ואני לא חייב. ברגע שיש פעולת ביתן וכשבנקה של ביתן וחותמת של ביתן, אז אין טענות נוספות, וכאן פתאום אפשר לטעון שהחתימות של העדים של הדיינים מזויפים למרות שיש איזה הנפק. אז גישה אחת היא בעצם לומר שזה לא מעשה ביתן. אוקיי, לא נכנסנו לזה, אבל זה כבר שנים לא תרצו ככה, אבל זה תירוץ די מעניין. מי שילך בכיוון הזה, וזו כמובן הכותרת. אם לא מעשה ביתן, אז ברור שהם חשופים לטענות נוספות של זיוף. נפקא מינה שנייה, זה כמובן השאלה הגדולה. למה בעינן שלוש דיינים? מדין ביתן, כן, אם יש לי ביתן קלאסי, התשובה פשוטה, כי ביתן מורכב משלוש דיינים. או אני אומר שבעצם מדובר פה בעדות, והוסיפו איזה אדם שזה לא יראה כעד מפי. נחשש. תראה עם אדם לובש, תיכנס לכיתה שזה לא ייראה. אנחנו לא צריכים אותך, יש לנו שני עדים טובים, אבל תעמוד שם כדי שזה לא יתפס אצל אנשים כמשהו קרוב לעד מפי עד. לזה ראינו שלוש נפקמינה, שלוש תת נפקמינה לשאלה השנייה. קודם כל, השיטה הקיצונית, תמיד אוהבים השיטות הקיצוניות, רבשי. אם רבשי טוען ככה, לפחות הדיחויים של רבשי. טוען רבשי. הדיין השלישי הוא לא באמת רציני, אז הוא לא צריך להכיר את החתימות. מספיק ששניים מכירים, והדיין השלישי הוא סתם איזה תצוגה, או סתם איזה רוטב ליד הבשר. אז בסדר, שיחתום את שמו, לא צריך לדעת. כן, אנחנו גילינו את החידוש. אם שני דיינים מכירים ואחד אינו מכיר, צריכים להעיד בפני כל דיין שאינו מכיר, וזה פשוט לנו. רבשי טען שהלך על המעשה. אפשר שמשה רבינו מכיר את החתימה, ודוד מכיר את החתימה, ולא בש... לא יודע כלום. אבל תחתום את שמך, כן, תחתום את... תמלא את הש... וואו, זה מדהים. תוסס עמוק, בגלל שלפי רבשי, זה לא בית דין קלאסי, והשלישי הוא רק נחוץ כדי להפריד בין מה שקורה היום לבין מה שיקרה מחר. כמובן, אנחנו פוסקים נגד רבשי, אולי גם רבשי פוסק נגד רבשי, לא בורם רבשי באמת מלא איזה דיחוי או באמת סובר ככה. אבל בעולם שלנו, העולם הנורמלי, מדינת ישראל, לא כך נורמלי, אבל בעולם הנורמלי, כל דיין צריך לשמוע את העדות, רבשי, forget about it. אופי שמיר, בואו, forget about it, לא עוצים אותך. וגם כאן. האם לובש מצטרף למשה ודוד כבית דין אמיתי? או שלובש מצטרף כאיזו תוספת, מתלווה, אבל הוא צריך לדעת. אבל, הנה האבלים. לא האבלים של קהלת, האבלים. אבל, לפי הרש, אפשר להעיד בפני כל דיין בנפל. אם לובש לא יודע, צריכים להודיע לו, אבל אפשר להודיע לו. בלי שיושב ליד משה ודוד. דבר שדוד אתם תשאו בית המדרש, נקרא לכם, נחתום, לובש, בוא נעיד בפניך. כן, זה... מה פתאום אתה בין הראש? אפשר להעיד בפני כל דיין ודיין בנפרד, אין כאן תרכובת של ביתן. ותת נפקא מינה שלישית, לא רבשי ולא הרש, שהם שיטות די קיצוניות, רבשי מאוד קיצוני, הרש יותר מתון, אבל גם קיצוני, גם בניואנסים, גם אם נדרוש דיין שלישי שמכיר, לא סופרים כמו רבשי, וגם אם נדרוש עדות בפני כל שלושתם, לא סופרים כמו הרשי. גם אם הם כל מיני קולות לגבי השלישי. למשל, הוא יכול לקבל עדותו יחד עם חברו, ואנחנו לא פוסקים כמו הרשי, חס וחלילה, אבל הוא יכול לקבל עדותו אחרי שהוא כותב וחותם עליהם. היי, הגמרא אומרת שאי אפשר מי שחתמו, לפי רש"י זה רק איזה מחזיק השקר. עקרוני מדין בית דין טוען רש"י, אין צורך שהדיין השלישי יקבל עדות, לובש לא צריך לקבל את העדות לפני שהוא חותם. תחתום את שמך ואחר כך נעיד בפניך. וכל הבעיה זה מחזיק השקר. מחזיק השקר, טוען רבן, יש בעיה יותר רצינית. לובש, בשעה שהוא חתם, הוא לא היה שייך לבית דין כי לא הגיע. מה פתאום שאפשר שלובש יחתום אחרי שהעידו בפניו, וכל הבעיה זה מחזיק השקר. או, לפי רש"י, אם יש ערעור נגד לובש, אז נגיד שהוא גזלן, אז נגיד לו, לובש תחתום את שמך, ואחר כך נקבל עדות אחרת להכשיר אותך. כמובן, לפי רש"י, אחרי שלובש חותם, משה ודוד לא יכולים להגן על לובש, כי זה נוגע בדבר. אבל דן ונפתלי שרוצים להכשיר את לובש, אז אומרים לובש, למרות שיש כל מיני חשדות נגדך, תחתום את שמך. ואחר כך נדאוג, וואה! אדם שהוא פסול עכשיו חותם את שמו, הוא לא דיין. כמו שרבן חנן טוען, בתל ועד המושב. אז גם אנחנו הנורמליים, השפויים, הלא רבשיים ולא הרשיים, רבשי והרש, כן, לא רבשי והרשי. אנחנו הרשיים, הפשוטים. גם אנחנו רואים כל מיני הבדלים, אוקיי, צריכים להיות בפני כולם, צריכים ל... אבל אפשר להיד אחר כך תחתום כל מיני. אפשר שתהיה גם תחת הצל של פסול, ואחר כך נחשיב אותך. מה קורה פה? מה קורה עם הדיין השלישי, נגיד שלמה מת? הם צריכים להזכיר את שלמה. כן? כן, אדם שפור יגיד כן. אי אפשר להביא את שלמה לחדר שיחתום. כן? אבל מסכים באחד לטעוי. זה סביר, כי ביתן זה ביתן. צריכים להגיד, רובי ושימון, אנחנו חותמים, ואחד לטעוי, אדם הוא הלך לעולמו, והוא גם חדק, כי הוא ראה תחת אמא. אם ימות אחרי קבלת עדות. רש"י טוען, למה צריכים להזכיר את השלישי? כי אם לא נזכיר אותו, אנשים יטעו מחר. זאת הסיבה שצריכים להזכיר את האדם השלישי, כי מחר יטעו, צריכים להזכיר את האדם השלישי, כי הוא חלק מהקיום, הוא לא יכול לחתום, אבל צריכים, אחד לטעוי. אז רואים ברש"י שהדיין השלישי הוא באמת תוספת, אפילו אם לא נגיע לקיצוניות של רש"י, שלא צריך להכיר חתימות, או לקיצוניות של רש"י, יכול לקבל עדות בלעדיו, בצורה בלעדית. גם התייחסנו לנוסח ההנפק כשיש הבדל בין שניים המכירים לאחד שאינו מכיר, האם כותבים את ההנפק בצורה הומוגנית? כי אם מתעלמים מהשלישי, אתה גם תחתום. או שצריכים לפרט. הוא הכיר את החתימה מעצמו, משה. דוד הכיר את החתימה מעצמו. שלמה, הוא קיבל עדות. זה מה שמאיר מביא בשם גאוני ספרד. או שבעצם החתימה מתבצעת, הקיום מתבצע בשניים, אם שניים מכירים את החתימה, אז כותבים ככה בהנפק, השלישי מחתים את שמו, אבל הוא לא באמת ביתן. אוקיי? זה מבנה טוב. שאספנו הרבה הרבה נקודות, ונקודות במידות שונות של קיצוניות. הקיצוניות זה כמו קו, קו לוגי. הכי קיצוני זה רבשי. הפחות קיצוני זה רש. העוד יותר פחות קיצוני זה שיטת רש"י, אבל שניהם באותו קו. אני תמיד מדמה למדנות לקו קו רכבת. כן? כולנו נמצאים באותו קו. יש אנשים שמגיעים לתחנה האחרונה, הם הקיצוניים. יש אנשים שיודעים מהרכבת קצת יותר לפני, אבל אותו רכבת. מי נמצא באותו קו? הרש, רבשי, רש"י, אותו קו. רבשי מגיע לתחנה האחרונה. כן, הראש עוצר תחנה לפני. רש"י עוצר, אבל כולם באותו קו שהדיין השלישי לא בדיוק הדיין הקלאסי שמצטרף לבית. אם נעשה זום אאוט, אוקיי? כי עשינו זום אין. התייחסנו לדיין השלישי כדרך להגדיר את הבית. אז נכנסנו עמוק לתוך ההגדרה של הדיין השלישי, עכשיו נעשה זום אאוט. עוד שאלות שעלולות לשקף מה זה תפקיד הבית. ג' וד', אז יש ארבע שאלות, נכנסנו לעומק שאלה שנייה, עכשיו אנחנו עושים זום אאוט. השאלה השלישית, למה עד נעשה דיין בקיום שטרות? ייתכן מאוד שאם לא נגדיר את הדיינים כדיינים, אלא כעדים, אז זה לא עד נעשה דיין, זה עד נעשה עד. כי בעצם הדיינים, משה, שלמה ודוד, שמחתימים על ההנפק, הם לא דיינים, הם עדים. אז אי אפשר לעד להיות דיין כשצריכים דיין. דיני נפשות, דיני ממונות, וכשלא צריכים דיין, אז ברור שניתן לעד לקיים את השטר אחרי שהוא העיד, כי הוא לא צריך לתפקד כמו דיין. והשאלה האחרונה, שהיא קשורה למה שנראה בהמשך, האם עדות הדיין מצטרפת לעדות העד? זאת הסוגיה של עד ודיין מצטרפים, כן? לא להתבלבל. הסוגיה בכ"א ובי זה עד נעשה דיין. הסוגיה בכ"א ובי"א זה עד ודיין מצטרפים. מה הכוונה? שמעון מאשר את חתימתו, ומשה מאשר את חתימתו. ראובן מת, אז ראובן עד השטר לא יכול לאשר, שמעון מאשר, ומשה מאשר את חתימתו. אז לפי שמואל, רב יהודה בשם שמואל, לא ברור משמואל אמר את זה, רב יהודה בשם שמואל. כן, ורבי ברכה אמר, כמה מלאות השמיצה, עד ודיין מצטרפים, כי גם הדיין, אולי זה חותם. הוא כבר שומע עדות ומתייחס למנה, למה שקרה, להלוואה. אז גם משה הדיין מעיר על הסיפור הראשי, וגם שמעון העד השטר מעיר על הסיפור הסופי, ואז עד ודיין מצטרפים. אוקיי? אז זאת השאלה החמישית, מה מעמד הבית. אוקיי? עכשיו השאלות נהיות הרבה יותר קלות וחד-מימדיות. הן לא שאלות שמתפרסות על הרבה סוגיות, אלא כמעט כל שאלה היא סוגיה אחת, כמובן שש, שבע ושמונה. אז שש, האם עדי השטר שבאים לקיים, ראובן ושמעון, האם הם מעידים על כתב ידם? או מעידים על המונה שבשטר. זה כמובן המחלוקת הכי 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 גדולה שראינו, זאת אומרת לא גדולה, הכי קדמית. קדומה, לא קדומה, קדומה, כן, רבי ורבנה, בחף עמד ב', חף א' עמד א', והנפקא מינה של המשנה, האם ראובן צריך לצרף מישהו מהשוק. במשנה ביוחד, זה ראובן ושמעון שהעידו, זה כתב ידינו. אז ראובן מעיד על ראובן ושמעון, שמעון מעיד על שמעון וראובן, אז יש שני עדות על כל חתימה. כל התסבוכת במשנה זה אבל סיימו, אבל כתב ידינו, אבל הנזונה. ונכנסו לפרשה שער, לכיוון שגיד, ושתי תרי ותרי, ומיגר נגד עדים. כאן במשנה בחף עמד ב', אני משנה קצת את ה-variables. אם כאן איזה ניסיון לפסול את השטר, אלא שיש כאן עדות חלקית. ראובן אומר, זה כתב ידי. ושמעון אומר, זה כתב ידי. האם ראובן צריך איזה דן לעזור לו, ושמעון צריך איזה נפתלי לעזור לו, צריך לצרף עמהם אחר מן השוק רבי, כי הם עדים על החתימה, צריכים שתי עדות, שני עדים על כל חתימה. או, אמרנו שבשטר הם מעידים, שבעצם ראובן מעיד לא על החתימה שלו, אלא על הלוואה. ושמעון מעיד לא על החתימה שלו, אלא על הלוואה, ואז יש שני עדים, שוב פעם על הלוואות, ואין צריך לצרף אחד מן שמן השוק. רבנן טוענים שאמרנו שבשטר, למה? כי יש שטר. השטר מגיע לבית דין תקין, מעיד. הנה יש עדות, אני מעיד על הלוואה. אבל אם שום דבר מגיע לבית דין, אז איך אתה מעיד על המנה? אתה מעיד על חתימה. אין כאן גישה. זאת אני קורא לזה גישה. אין כאן גישה לסיפור המקורי. כי השטר שתיעד את הסיפור המקורי, כבר איננו, נמחק. אז אם השטר בעצם הוא גשר למה שקרה בעבר. ומי שמעיד על השטר, אם זה עדים, אם זה דיינים, למען דיאמר עד ודיין מצטרפים, בעצם מעיד המנה שבשטר. אז זה נפקא מינה מאוד 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 ברורה, אבל מאוד מצומצמת, אין הרבה דיונים מסביב, אבל זה מאוד 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 ברורה. כן? זה כנראה שאלת התנאים. לפי רבי, אתה מעיד על חתימות, כי השטר, דיברנו קצת על רבי, רבי יכול להיות גם לקחת הבנה אחרת, אבל ודאי, לפי רבנן, שם מגיע לבית דין תקין, ואתה מגיע למנה של משטר, אם לא נבין את הגמרא כמו הקצות, שזה כולה בידי השטר, שכל אחד נאמן כשניים, דבר שנגיע לרשימת הכולות. אוקיי. שבע, זה אולי השאלה הכי ניואנסית. היקף העדות, תוכן העדות. בשעת קיום, איזה סוג עדות אני דורש מעדים? שיספרו לי, עדי הקיום, שיספרו לי על הכל, גם על החתימות, וגם שלא הייתה תנאי, וגם שלא היה מנה, את הכל. כמובן, הם לא צריכים להגיד את הכל, כי זה מן הסתם, זה מובן מאליו. אבל אני חייב לקבל עדות על הכל. למה? כי אני בונה שטר מחדש, אני צריך לדעת את כל הפרטים. או שאני אומר, לא, אני סתם, לחתום, לחתום, לחתום. אתה אישור חתימות, זה אישור חתימות, כן? מרת השם, תתחתנו, תראו, כן? הולכים למשכנתה, זה סיפור ארוך, זה טיול תפסים, כן? מסמכים. אתה חייב להביא מסמך זה, מסמך אחר, מסמך שלישי, כן? כי בעצם מביאים לך כסף רציני, אז בודקים אותך. לפעמים, מה זה? כן, תכתוב מכתב המלצה, בסדר, אתה תכתוב המלצה. אתה יודע כמה בקשות יש לי מכתבי המלצה לאוניברסיטה, למחנות קיץ, אני אומר, אתם תכתבו, אני חותם, בסדר, כן, 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 אתה הבוחר הכי טוב, אתה סופרמן, ג'יזוס וסטיב ג'ובס ביחד, כן, כן, כן. יש לי יואש לכתב מלוני מכתבי המלצה, כן, 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 הבן שלך הכי טוב, לא, כן, כן. בעצם, מה הדיינים עושים? צריך לקפל את האינפורמציה ולדייק, היה מנה, לא היה מנה. אז זה בא לידי ביטוי מהמראים ביותר תמודת. כשאמרים כתב ידינו אבל תנאי. אז לפי הרשב"א, אמרת כתב ידינו, השאר מקוים. עכשיו אתה אומר מודעה כיוון שהגיע, לפי רב נחמן. רב חיים תוהה. מה אתה אומר? כדי לקיים שטר צריכים לקבל אינפורמציה, ואמרו שהיה תנאי. אם אנחנו לא יודעים שלא יהיה תנאי, לא נקיים, כי אנחנו רציניים. למה רב נחמן אמר, מה נמודע? לא בגלל כיוון שיגיד, אלא בגלל לא עשי השטר, לא עשי הפער מלשר, בעיה אחר מבא ובאת. יש פה שני סיפורים שונים ביותר את המבט, שני נרטיבים שונים, והנרטיבים האלו משפיעים הרבה על שאלה שביעית. או, אם זה לא רב חיים והרשב"א, זה רב פאפה ונברי דבי יהושע. מה טען רב פאפה? אין אומר תנאי ואין אומר תנאי. שניכם מקיימים את השטר, כי לקיים את השטר רק צריכים חתימות וכולכם מסכימים, ואתה היחיד שאומר תנאי, אתה הולך נגד שניים. שניהם מקיימים את השטר ואחרנו נגד, זה אחד במקום שרי. רבי ברדי יהושע צוחק עליו. עד אומר תנאי ועד אומר אין תנאי, לא קיים לי שטר, כי ברגע שהכנס את הבעיה הזאת של תנאי, אין לנו מספיק אינפורמציה לקיים את השטר. אז זה יכול להיות מחלוקת לפני רב שאיר פאפה, לפני רב חיים, או מחלוקת חיים ברשב"א. רב חיים טוען שעד שלא נקבל כל האינפורמציה, לא נקיים את השטר. זה נראה לנו כי זו סוגיה די ככה שולית, אבל היא מאוד 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 חשובה. מה עושים בשעת קיום? צריכים לאסוף את כל האינפורמציה, רק אינפורמציה מינימלית, ואז קיימנו את השטר ויצרנו בעיה שרוצים להוסיף עדות. אוקיי? וכמובן, השאלה הכי ברורה, אבל היא הכי פחות למדנית, אם קוראים שטר שנפסל. מה עושים עם שטר, או שנפסל או שלא תקיים, וכמובן יש לחלק ביניהם, איך מסתכלים על שטר לפני קיום. זה מוביל אותנו לנפקא מינה התשיעית. רשימת הקולות בקיום שטר, וכמובן, דרך אחת היא להגיד, קולה זה קולה, אם יש קולה, בואו נקל. דרך אחרת היא שכל קולה משקף אופי של קיום שטר. היא משהו יותר מבני, ולא איזה קולה, דרבנן בואו נקל. מכילים בגלל שאין צריך ביתר. מכילים בגלל, זה לא באמת נפקא מינה, אבל זה צריכים להכניס לתוך הרשימה. אז ראינו בגמרות עצמם שלוש קולות. יש בש"ס רק שלוש קולות. הש"ס רק מביאה שלוש פעמים קולות. קולה אחת, השליח במסכת גיטין, נאמן להעיד על שתי חתימות השטר, באמירה אחת כעד אחד, בפני נכתב, בפני נכתם לפי רבא. לפי רבא זה לפי רבא. לפי רבא זה לפי שאין עדים נשואים לקיימו, אז כל התפקיד של השליח, בפני נכתם, זה בעצם לקיים את השטר, למרות שהוא עד אחד, כי כמובן יש כאן שתי קולות, או קולה פלוס לחץ, הקולה היא שקיום שטרות לדרבנן, הלחץ הוא משום מגונה, אז בצירוף שני הגורמים, קודם כל זה דרבנן, וזה היה דרייתא לא היינו מכירים, ויש גם איזה לחץ חברתי לשחרר עגונות, אז מקבלים עד אחד, וואו, עד אחד בקיום שטרות, מי היה מאמין? כן, אני מאמין כי זה קיום שטרות דרבנן. הקולה השנייה, כן, אני יורד בדרגות, הקולה השנייה, המשנה בחפחת. אלו נאמנים להעיד בגודלם מה שהוא קודם. בדרך כלל אדם צריך לראות ולהעיד כברכי, כעיד קשה. כאן, בגלל שזה חפחת, רוב האנשים לא מגיעים לזה, זה סתם מקרה, כי זה בחפחת. זה תלוי איך כל הלכה נופלת. אבל מי שבאמת מכיר קיום שטרות, יודע שזה לא קשור איפה הוא נמצא, צריך לחפש אותו ולרכז אותו. אז חפחת עמוד א', אומר התוספות, אומר הגמרא, זה לצעוק, בכיוון שקיום שטר זה דרבנן, אז אלו נאמנים, אפשר להעיד על סמך מה שראית כעד פסול. למרות שהגדה, בגלל שהגדה היא הגדה כשר כי אתה גדול. הנפקא מינה השלישית זה מה שרב אמר, כן, אולי הביטוי הכי פואטי, הנח לקיים השטרות דרבן. זה לשון רב בכ"א עמוד ב', הנח להם לישראל, כן, זו אמירה פואטי. הנח להם, תקל עליהם, הם צדיקים, הם לא רשעים. הנח להם זה קיום שטרות, זה רק דרבנן. ואז עד נעשה דיין, אף על פי שבדרך כלל אין עד נעשה דיין. זה הגמרא הכי אהובה שלי, כי האמירה כאן היא פואט. הנח לעדות קיום שטר שזה מדרבנן. בראשונים גירדנו ואספנו כל מיני קולות נוספות הקשורות. בראשונים מרחיבים את הש"ס, ראשונים מבינים את הש"ס, משתמשים בש"ס לא כפרטים, אלא כפרטים שבונים מודל, שמהמודל אפשר להרחיב. למשל, לא נתאמץ לפסול את השטר. בסדר, אם יש באמת עדות הפוסלת, נפסול. אבל להגיד כל מיני טריקים ושטיקים, לפסול את השטר, כמו מיגל. מיגל לפסול את השטר לא אמינה. זאת גישת רבונה, שוב פעם, ספוילר רבונה, לפי התוספות ביותר. הרי סך הכל לא וטען השטר בסדר, אבל פרעתי השטר בסדר, אבל מן השטר. הוא רוצה לטרפד את השטר, למה לא? יש למיגל, הייתי טוען מזויף. אז רפונה משיב לפי התוספות, מי הוא נגד השטר, גם אם זה לא ושרוצה לפסול את השטר לפי רש"י, גם אם זה העדים שרוצים לסתור את השטר עדי מיגו לפי הבנת רש"י בשיטת רב מאיר. זה קשור לשיטת רפונה לפי הבנת רש"י, לפי הבנת תוספות לפי הבנת רש"י. בהבנת תוספות יש כאן הקבלה. כמו שהלווה אינו נאמן לטפל את השטר, גם העדים אינם נאמנים לטפל את השטר. כי הגמרא מקשרת בין רפונה שמתעסק בלווה שרוצה לפסול את השטר לבין רבי מאיר לפי הבנה הזאת שעדים רוצים לטפל את השטר. זה נראה שאתם לא מבינים את הכל. זאת אומרת, לפי הבנת רוב הראשונים, הקשר בין רב חונה לבין רב מאיר זה כמו שאני לא נותן ללווה לפסול את השטר במיגו, גם אני לא נותן לעדים לפסול את השטר במיגו. רש"י תפס את הסוגיה בדרך אחרת. סוגיה שלא זכיתי ללמד אתכם, אבל דוד לימד אתכם את דוד, פרגין הדיבור. לפעמים משתמשים בפרגין הדיבור, ובעצם מחלקים, מפצלים את העדות, את החלק הזה נקבל, אחרי זה לא נקבל. זאת אומרת, למה לא נגיד פרגין הדיבור, בעדים שאומרים, אני שמעינו מחמת ממון. כן, מחמת ממון זה בעיותי, כי זה אין אדם מסיים עצמו עכשיו, בסדר, נגיד, נקלוף אותו, נחתוך אותו, ונקבל את העדות. אבל אנוסים בלי להגיד ממון. אז זאת אומרת, פרגיל עם דיבור, לסל לשטר לא מין. אם השטר פסול, פסול. צריכים לסבול את זה. אבל להגיד כל מיני דרכים מיצירתיות, לסל את השטר, לא נגיד. קיום שטרות משטרות אחרים. זה כולה מיוחדת. ראינו רב שורה גם, כן? וואי, נקיף את כל הדרות. ראינו רב שורה גם שזה, אוקיי, אפשר לקיים שטר משטרות אחרים. אי אפשר לקיים כתב ידו משטרות אחרים. כי כתב ידו זה משהו אחר. דין דרייתא, דין של עדות, לפי הלמדת שלנו. אבל רב שורה גם מצמצם קיום שטר משטרות אחרים רק לשטרות ולא לקיום כתב ידו שהוא קיום יותר חמור. והכולה השביעית שראינו, הרביעית במשנים, זה הבנה אחת בשיטת רבנן. אמרנו שלפי רבנן ראובן מעיד על כתב ידו ושמעון מעיד על כתב ידו ואין צריך לצרף עמו אחר מן השור. זו הבנה פשוטה שעלתה במספר 6, כי השטר הוא שטר טוב, ודרך השטר אני מעיד על הסיפור. אבל ראינו שלפי הקצות, לא, אפשר להגיד שהשטר הוא קרוע, אין כאן שטר. אבל יש איזה כולה דרבנן, מקילים, כולה מיוחדת כלפי עדי השטר, ראובן נאמן על שלו, שמעון נאמן על שלו, וזה רק כולה לעדי השטר, כמו שראינו שעד אחד נאמן בגיטין, גם כאן עד אחד, אם הוא עד השטר, הוא יהיה נאמן. אני שכחתי משהו? יש עוד כולה שינה בראשונים? כתבתי את זה די מהר, לא הסתכלתי כל הסיכומים. מישהו מגלה עוד כולה, תודיע לי, עוד איזה כולה, יש לי איזו תחושה שנפגשנו עוד איזה כולה, צריכים להוסיף איזה מספר 8. ושיטת הרמב״ם, שוב פעם מתנצל, לא עשיתי, לא היה מספיק זמן, שאם עדים עצמם מקיימים את השטר, הם צריכים לזכור את העדות. זה כמובן עולם אחר, גישה אחרת לכל הסוגיה, ונחלקו הרבה הרבה בהבנה שיטת הרמב״ם. אני לא אוהב להביא את הרמב״ם, אני רוצה יותר לעבוד על הדברים הבסיסיים, הכלים הבסיסיים. נגיד איזה חידש ברמב״ם, ככה שלוש, כן, מי שזה בשושר רב כאן, הוא מאוד אוהב את זה, כן. ארבע רמב״מים וגישה הכללית לפתור את הכולם, אני יותר רוצה לעבוד על הכלים הבסיסיים, איך לומדים ראשון, איך בונים סוגיות, איך בונים מבנה. הרמב״ם, בגלל שהוא כל כך מושט, יביא את האספקט הזה, מה אתה אומר הרמב״ם, לך תחשוב, לך תדע. זה משהו כל כך טוב לבריסקין, כי הוא איזה כרטיס פנוי, איזה צ'ק פנוי, אפשר להכניס כל מה שאתה רוצה לרמב״ם, וכל מה שאתה רוצה לרמב״ם, אני חושב שהתועלת המתודית היא פחות, כי אתה לא יכול לדעת איך ללמוד סוגיות אותה. אז כל אחד מדגיש את שלו. אוקיי, גם לא היה מספיק זמן. אוקיי, מה שאמרתי לכם בראש, אולי יש לחלק בין סוגים שונים של קיום מהר, כי אני רוצה להתייחס לטבלה קטנה. השאלה אחת, מתי מקיימים? ראינו שלפי התוספות בחף חת, זה מבוסס על שיטת אחד מחכמי אשכנז, רבינו אביגדור כהן צדק, אם הלא וטוען מזויף, אז הקיום הופך להיות צריך דאורייתא. ראינו שלפי הרשב"ם, אני צריך קיום רק אם הלא וטוען מזויף, ולא אם הלא טוען מזויף. זו השיטה הקיצונית, אם הלא ולא טוען מזויף, אין צריך בקיום בכלל. תוספות ממתנים קצת, אותה רכבת, אבל יותר מתון. תוספות אומרים לא, זה תלוי בתגובת הלווה, אבל לא כן קיום או לא קיום. אם הלווה טוען מזויף, הקיום משודרג להיות צריך דאורייתא בלי הקולס. אם הלווה לא טוען מזויף, הקיום רק דרבנן עם כל הקולס. כן, יש איזה גיוון בין תגובת הלווה, איך הלווה מגיב. שאלה שנייה, מה הבסיס לקיום? זו שיטה מפורסמת של רבינו תם. שאם מקיימים משטרות אחרים, איזה כולה. וכיוון שמכירים ולא משתמשים בעדות מובהקת, אז צריכים לעלות כל מיני חששות, שאולי הכל מזויף, עם השטר, יש הרבה שטרות כאלו, ויש לו גישה לשטרות, נחמיר. אבל עדים עצמם באים, דן ונפתלי באים מהשוק הזה, עדות מובהקת, ולא נלך חששות שמישהו זייף את החתימות של ראובן ושמעון בגלל שיש עוד שטרות. זה הכולה הגדולה של רבינו תם. שהצורך לחשוש לזיופים, אם יש הרבה שטרות, שמן זה רק אם מקילים לקיים את השטר משטרות אחרים. זה בבין אדם תלוי מה מקור הקיום. עדות או דימוי חתימות. וראינו שוב פעם, לפי כמה ראשונים, יש לחלק האם עדי השטר מקיימים או עדים אחרים. זאת אומרת, הנפקא מינה השנייה, האם סומכים על עדים או סומכים על דימוי חתימות. הנפקא מינה השלישית, אפילו אם סומכים על עדים, אבל זה עדים אחרים. מה קורה כשרובן הקדוש ושמעון הקדוש, אותם עדי השטר, טון, טרן, נכנסים לבית, או, 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 בית הדין, רובן ושמעון הגיעו. זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, זאת המדרגה הכי עליונה. כשרובן ושמעון נכנסים, אז אפיר בנן, רובן ושמעון, אתם תקיימו חתימותיכם, כל אחד בנפרד. רובן, תחתום על שמך, שמעון תעיד על חתימך. אם דן ונפתלי יגיעו מן השוק, צריכים שניים על רובן ושניים על שמעון. אבל כשרובן ושמעון נכנסים, וואו, רובן, תעשה לו על החתימה שלך, שמעון תעשה לו על החתימה שלך, אין צורך לצרף. וכמובן, שיטת הרמב״ם, שמכיוון שרובן ושמעון נכנסים, זה יותר חמור, לא יותר קל. רובן ושמעון, תגיד לנו מה קרה. אם רובן ושמעון עצמם, בכבודם ובעצמם, נכנסים לבית, הם צריכים לזכור את העיתות. לא מספיק לקיים חתימות, שפעם זה רמב״ם, הם צריכים להכניס את הרמב״ם לתוך המסגרת. אוקיי, נשימה קטנה, ונעבור לטבלה הקטנה, כמובן ננסה לגמור עד ארוחת צהריים או חמש דקות. אוקיי, אנחנו נשים קיים שטרות בצד, הנה נשים בצד, נעלה מפלס ונדון מה זה שטר, וכמובן השאלה הגדולה הגדולה היא, האם שטר זה סוג של עדות בכתב? שאלה גדולה, לא, אנחנו לא מדבר עכשיו על רובן ושמעון, מדבר על שטר. נפקא מינה אחת תהיה מה מעמד רובן ושמעון. מה זה שטר? האם שטר הוא בעצם בן דוד של עדות בכתב? עדות בכתב פסולה, שטר כשר כי הלווה אישר. שעדים עצמם יעידו מתוך הכתב, אבל שהלווה, המתחייב, יגיד אני מוכן לוותר על הכל מלווה, אני צריך את הכסף. אני מוכן לוותר, יש דעס מסחייב, אני מוכן לוותר אפילו שתוכל לתקוף אותי עם עדות בכתב. אני מאשר עדות בכתב. או, הגישה של רב חיים, שטר לחוד ועדות לחוד. שטר זה לא עדים, שטר זה כלי הלכתי בעוצמת עדות. אבל שטר הוא לא עדות קלאסית. זאת שאלת השאלות בשטר. אם שטר זה עדות, או שטר זה כלי הלכתי שיש לו אותו תוקף של עדות לגבי כל ההלכות הקשורות לעדות. או במילים אחרות, הכל סביב אות אחת של ריש לקיש. עדים החתומים על השטר נעשה מי שנחו בתמודת. מה? ממש עדות או אותו תוקף של עדות? אנחנו משתמשים כריש לקיש רק כאיזו עמדה תחומית מה קורה לפני קיום שטרות. אבל יש רק לדבר על שטרות. הייתי מחתום לשנה עשרים שטרות בביתם, מה זה כמינה שנחת. אוקיי, יש כאן שש נפקמינה, כמובן בנפקמינה רביעית יש הרבה הרבה תת נפקמינה. כן? גם בחמש. קודם כל שיטת רבינו תם. למשל רבינו תם, רבינו תם בעצם מכשיר עדות בכתב. אז כל הסטארטינג פוינט, כל נקודת ההתחלה של רבינו תם, שעדות בכתב היא לא פסולה. עדות בכתב כשרה, וכל הדין של מפי כתבם זה רק פסול גבר באדם שאינו מסוגל להעיד בפה. אז שאלה מעניינת. לפי רבינו תם, האם שטר זה סוג של עדות בכתב? לפי רוב ראשונים זאת שאלה די כפירתית. שטר עדות בכתב, עדות בכתב זה פסול, 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 תויבה, תויבה. איך אפשר להגיד ששטר עדות? כמובן, אפשר לראות את השאלה. אבל מי שמתחיל את הדיון עם עמדה שעדות בכתב כשרה, אז אם זה מוביל לגישה שתגיד ששטר זה לא ברור כי בן אדם לא מגלה לנו, לא כתב כמו רב חיים מה זה שטר, אבל נורא מעניין מה יגידו בן אדם לגבי שאלת רב חיים. שאלה שנייה, נפקא מינה שנייה, זה רב חיים, זה התזיה של רב חיים בעיקר בהלכות, ניסיתי לציין לכם, בהלכות עדות ג' ד', יש רב חיים איזה חמש, שש דפים על דיני שטרות, אבל הכל מתחיל עם התזיה שלו בג' ד', עדות ג' ד', ששטר שונה והשינוי, הבדל, בא לידי ביטוי בשתי הלכות שרב חיים עוסק בהן שם. הלכה אחת, אין צריך בקבלת עדות בבית דין בדרישה וחקירה. נעשה כמי שנחקור, אבל אין כאן צורך, דבר שמגיע לנפקא מינה הלכתית שאין צריך לכתוב זמן בשטר, ואם יש צורך זה כל מיני סיבות משניות כמו הגמרא בגיטין, מי שמכיר את הגמרא בגיטין, י"ח, למה כותבים זמן בגט? פירות, השם יכפר על בת אחותו, אבל אין כאן צורך להכניס את הזמן בתוך השטר. אם אין זמן בשטר, איך ננהל דרישה וחקירה? התשובה היא, אין צורך בדישה בחקירה. אוקיי? נקודה שנייה, אפשר לחתום שטר בלילה. אני לא רואה חתימת השטר כקבלת עדות בית, בדרך כלל אין קבלת עדות בלילה, אלא אם שתי נפקא מינה של חיים מגיש, אבל כמובן שהתזיה שלו היא תזיה מאוד מאוד רחבה, כמובן הייתי רוצה שרב חיים מתייחס לנקודה השלישית שלו מתייחס, זאת הסיבה שהצמדתי אותה, ועשיתי טובה לרב חיים. אוקיי, רב חיים, אם שטר כל כך שונה, ואם אין קבלת עדות בבית בחתימת השטר, ואפשר לחתום שטר בלילה, אז אין כמעט שיגד בשטר, נכון? כי אין כאן הגדה ראשונה, כי השטר לא מגיד. ואז אתה מגיע לשיטת רמי בר חמא, האהובה שלי, החבר הכי טוב שלי. אז מה יגיד רב? אני נורא מבין את רמי בר חמא. כמובן, יש כל מיני תשובות לרבה, וכיוון שיגיד יש הרבה רבדים, זה הידרה עם הרבה ראשים, אוקיי, אתה אומר שבשטר אין הגדה, אוקיי, אז הדין הזה של אם לא יגיד, לא שייך בשטר, ויש דינים אחרים של כיוון שיגיד, כיוון שיגיד, זה פסול רחב. חשד בעדות השנייה, כל ביתן מקפיצים את ההלכה, כמו רוטמן, כמו נקפיץ את הכל, על כל רפורם, ברגע ששומעים, ביתן יקום דבר, הריטפה. אבל מאוד מאוד הייתי רוצה שרב חיים תתייחס לשאלה השלישית, הוא מתעלם ממנו. לא יודע למה הוא מתעלם מזה, כמובן, מתעלם בספר שלו, אני בטוח שהוא דיבר על כך בבריסק, ברור שתלמידים עלו את השאלה בבריסק, אבל הוא לא כתב בתוך הספר. אוקיי, שאלה הרביעית, זה בעצם הבשר והנועץ. האם השטר מעיד גם על דברים היקפיים שאינם כתובים בתוך השטר? אם נגיד ששטר זה תיאור עדות, אז השטר זה כמו תכלית, החלטה, שומעים מה שהשטר מספר, רק מה שמתועד, מה שכתוב. אם השטר הוא לא עדות, זה נשק הלכתי, שיש לו כוח עדות, אז חלק מהנשק זה מערכת הגנה, כן? בטנקים עכשיו, האם מישהו היה בטנקים? לא. בטנקים עכשיו יש כאן איזה מערכת הגנה, כן? כל מיני דרכים נגד הטילים, נגד הטילים. אז השטר צריך להעיד גם נגד טילים, כי אפשר להראות שטר בטענת מזויף, שהשטר הזה מזויף, אפשר גם לתקוף את השטר ולהגיד, נוסמנו, קטנו, יש כל מיני דרכים לתקוף את הטנק, את השטר. ממילא צריך לתת לשטר כוח לעמוד מול כל הטענות האלה. וזה בעצם התזיה של רב חיים. שהשטר מאיר על הכל, כמובן, אפשר לפרק את התזיה לנקודות שונות, למשל. האם השטר מעיד א', על כשרות עדים החתומים בו? כל התזיה של רב חיים ושל רש"י בדף י"ט עמוד ב' לגבי תרי ותרי והתוספות ריד זה בעצם שטר מקוים. אני לא מדבר כאן על התלמוד הגדול, עכשיו מדבר על השטר המקוים, השטר הכי טוב, ומשה דוד ושלמה שחתמו ויש הנפך והכל, אבל מה השטר מעיד? אז לפי הרבה ראשונים רב חיים, השטר מעיד גם על כשרות העדים, למרות שהשטר לא מספר לנו שהעדים כשרים, אבל רק שיש לי שטר, הוא אומר שראויים שהם כשרים, ומי שירצה בסיפה, סיפה של המשנה, סיפה של הברייתא, להעיד שהעדים החתומים הם אנוסים קטנים, הוא יעמוד מול בעיות שאני כנגד עדים, כיוון שיגיד, תראה ותראה, כל החבילה של הטבלה הגדולה. אבל השטר מעיד. מי חולק על כך? מי אומר, מי האנטי רב חיים שהשטר אינו מעיד על כשרות העדים, וכשרות העדים היא רק כוח של ענן צדי? הרש. אנחנו לא גדול חיים והרש. אם השטר מעיד על כשרות העדים, כשרות העדים, לגבי תשעי תשעי לגבי, זה רק מכוח ענן צדי עם כל הסיבוכים של הרש. יפה בן. אוקיי, עוד בית. האם השטר, זה לא כל כך קשור למסכת כתובות, אבל רב חיים מזכיר אותו והשתמשתי מלשון של רב חיים. מה קורה שני? קורה שטר מקוים, וחתום על השטר, משה, עדי השטר. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, עשיו, ישמעאל, נמרוד, פרעה, בלעם. וואו, עדים פסולים. עדו שבאת למקצת לבת לכולה. או שאני אומר, מן הסתם כנראה שחתמו לא להיות עדים, אלא רק נתנו להם כיבודים, כן? בלעם הגיע לחתונה, בוא תחתום בלעם. כן, חתונת ספר בראשית, סיום ספר בראשית, כולם הגיעו למסיבה, וואי, עשיו נכנס, עשיו תחתום את שמך, איזה כיבוד. אבל לא התכוון להיות עד. אז אומר רבנו תם בתוספות שהשטר מעיד, לא רק שראובן ושמעון חתמו בכשרות, אבל גם שהרשעים חתמו למילוי, ולא הצטרפו לעדות, ולא אומרים בלעם ועשיו מטרפדים את העדות. והשטר אומר, כוונת עשה וישמעאל. כי השטר מעיד, זה הכל תקין, אחרי שקיימת אותה. הפעלתי את השטר להעיד על הכל. לא רק על מה שכתוב בשטר, כשרות העדים, אינטגרטיביות של העדים, שהרשעים לא פסלו את זה. נקודה שלישית. האם השטר מעיד נגד טענת פרוע? יכול להיות מחלוקת רפואנה רב נחמן. נחמן טוען, שלום וטוען, אוקיי, השטר חתום טוב, אבל פרעתי. יש לי מיגו. תאמינו לי שפרעתי את השטר, כי לא רציתי, אני יכול להגיד שם. כמובן, יש הרבה גישות רפואנה, זאת הסיבה שהשקענו שבוע בסוגיה הזאת. אבל רפואנה יכול לטעון, שטר מעיד נגד טענת פרוע, מה שראינו ברב סולובייצ'ה. שדין שטרך בידי מה בוי, זה רק מן הסתם, אם למלווה, עדיין יש את השטר, מן הסתם. אוקיי, מן הסתם של למלווה מול המיגה של הלווה. לא, טוען רב סולובייצ'ק, השטר מעיד נגד פירעון. מי שתבייס את השטר, יש עדות שלא היה פירעון, למרות שלא כתוב בשטר, כן פירעון, לא כתוב. אני רוצה שאני מותח את עדות השטר מהטקסט לאשרת עדים, כוונת שער עדים, פרוע, וכמובן, אין לי, לא יכול לתוח יותר. זאת כמובן בשאלת רב נחמן בדף יתת מבית, אם השטר גם מעיד שלא היה תנאי, לא היה מנה, לא היה מודעה. כן? השטר מעיד ככה, כשנקיים את השטר, אולי גם צריכים להכניס אותו לתוך קיום השטר, כי השטר צריך להעיד ככה, ונבין ששטר לפי קיום צריכים לתרס לכל, זה הקומבינציה של רב חיים, שזאת הסיבה שלפי רב נחמן, השטר צריך להעיד על הכל, ואם לא העדת על תנאי, לא קיימת את השטר, כי השטר צריך להעיד על הכל. ואז הסיבה היחידה שמודעה פסולה, זה לא מידים כיוון שהגיד נוסחת הרשב"א, אלא בגלל לא עשייה פעמר לשטר, הבעיה צדדית של תחרות בין עדות בכתב לעדות פאפה. כן, זו אולי הסוגיה הכי נואנסית. נחמן בדף יתת מבין. אוקיי, שאלה חמישית. וזאת גם שאלה שהתמקדנו בהרבה. האם עדות השטר, הכוח של עדות, זה בעצם רובין ושמעון מספרים דרך השטר, או כמה אנשים הקדושים? בנוסחה שלנו אני מבקש מתלמידים של רב שמעוני להבין מה שאני אומר, זה לא צחוק. מי הם עדי השטר? גרוט ורוקט, חייזרים, לא אנשים, לא רובין ושמעון, אנשים אחרים זה, כשרובין ושמעון מסתכלים על השטר, לא מסתכלים על עצמם, מסתכלים. הם חתמו את השם בשורה של השטר, אבל מי מדברים בתוך השטר? חייזרים, גרוט ורוקט, יש לי שונים היום. על מה זה משפיע? זה משפיע על ארבע שאלות. כמובן, השאלה הגדולה שלא התייחסנו אליו בסוגיה, אבל צריכים לדעת, עדי מסיר קרסי, עדי חסים הקרסי, מחלוקת ומר ובלעזר. אם השטר הוא עדות בכתב, והעדים הם השטר הוא העדים, אם השטר הוא עדות בכתב, אז בעצם השטר הוא העדים. אז מי הם עדי השטר? עדי החתימה, זה עדי חסים הקרסי. אם אני אומר ששטר זה משהו אחר, העדים בתוך השטר זה לא רובין ושמעון. רובין ושמעון זה רק העדים שעוזרים לשטר להיות ראיה. אז בסדר, עדי מסיר הכרתי, כי השטר הופך להיות שטר רק כשהוא נמצא. זאת אומרת, שפעם דילגתי מפלס, אני חוזר על כך, אני עכשיו במפלס מינוס שלוש. מפלס הגדול, מה זה שטר? עדות בכתב, משהו אחר. מינוס אחד, זה מפלס אפס. מינוס אחד הוא מי הם עדי השטר. אם השטר עדות בכתב, אז הכוכבים הם רובין ושמעון. אם השטר הוא משהו אחר, אז רובין ושמעון הם לא שייכים. זה שטר שמספר בעצמו זה גרוד ומישהו אחר. זה לא רובין ושמעון, זה שטר שמספר, לא גרוד, זה שטר מספר. נרדת עוד מפלס, זה מחלוקת ומאיר ובלעזר. אם השטר הוא עדות בכתב, והכוכבים של השטר זה רובין ושמעון, אז עדיף להחתים אותם בשטר. אם שטר זה משהו אחר, זה לא עדות של עדים בתוך השטר, עדים זה רק מה שקוראים שבוי השטר. אז עדיף להעמיד אותם בשעת מסירה, לא מספיק להחתים אותם בשטר. זה כמובן לא עסקנו בשיעור. עוד נקודה שבשיעור שלנו לא עסקנו, כי היה שיעור כללי, ואולי בנקידה רב שמעון גם התייחסו, האם יש שטר ועד אחד? אם שטר זה עדים החתומים בשטר, אז אפשר לבנות שטר של שניים מדברים, ואפשר לבנות שטר של אחד מדבר, והוא ידבר, וידבר בתוקף של עד אחד לגבי שבוע וכל מיני הלכות. אם נגיד, זאת שיטת הרמב"ם, שיש שטר ועד אחד, אם נגיד שלא, שטר זה יצור אחר כדי לייצר את הרוגה צריכים לחתים שני אנשים, אבל זה לא, אם לא מדברים דרך השטר, השטר מדבר ביד עצמו, זה all or nothing. צריכים להוסיף מספיק צימוקים שתהיה כאן הוגה, אבל בסוף זה לא הוגה צימוקים, זה הוגה משהו אחר, צימוקים זה רק איזה רכיב בתוך ההוגה. אז הידים, שם אין עם רכיב, אבל צריכים שניים, אחרת אין לי את הרכיב. זו שיטת התוספות וגישה אחת בתוספות שאין שטר בין אחד. תלמידים מכיתה שלנו, לשתי השאלות לא התייחסנו, כל כך אבל הן כותרות ראשיות. למה כן התייחסנו? נקודה שלישית, מחלוקת רבי וחכמים, כן? האם ראובן יכול להעיד סולו על חתימתו, ושמעון יכול להעיד סולו על חתימתו, שיטת רבנן מנשה בשטר. ורבי יגיד, כן, אני יודע שהשטר קיים, גישה אחת, ואפשר להגיע לדבר על הסיפור דרך השטר, אבל ראובן יעיד עם שני אנשים על חתימתו, ושמעון יעיד עם שניים על חתימתו. אין יכולת שכל אחד... רבנן טענו, לא, 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 לא. ראובן ושמעון מדברים תוך השטר, אז כשראובן מגיע, הוא מגיש את העדות שלו עוד פעם, אז הוא מגיש עדותו על השטר, ושמעון מגיש עדותו על השטר, כי זה הכל שלהם, ואז יש שניים על ההלוואה המקורית, ואני לא צריך לצרף עמהם אחר מן השוק. פעם שנייה שראינו זה החידוש של רב חיים, וראינו את זה בפנים, שאם אנשים יסתכלו בשטר ויעידו בעל פה, אם יסתכלו בשטר ויגישו את השטר, זה שטר. אבל אם יראו את השטר, ראובן רואה את השטר, ושמעון רואה את החתימתו, ואז יעידו בעל פה, זה יחשב לפי הרמב״ם עד מפי עד. עד מפי עד? עד מפי עד זה רק ראובן שמספר מה שמע מדן בעדות בעל פה. או שמעון מספר עדות בעל פה ששמע מנפתלי. אני מספר מה שחתמתי פה. ראיתי בשטר שהייתה הלוואה ואני מספר לכם. ייתכן שיש לו סומת מפי כתבם, אוקיי. זה מחלוקת רפונה ורבי יוחנן. אבל הרמב״ם פוסק אם שמעון או ראובן יעידו מתוך השטר. לא ידעו שיש שטר, יעידו מתוך השטר, יגידו לביתן, כן, נזכרתי על ידי קריאת השטר שהייתה כך וכך, נפסול אותם מדין, אין מפי, אתה מספר את עצמך, אתה מספר את העדות שלך, לא, 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 שטר הוא לא עדות שלי, טוען רב חיים, זה לא עדות של ראובן, זה לא עדות של שמעון, זה עדות אחרת, אז אני מספר מה ששמעתי מגוד ורק, עדות הדיבה שהשתמשתי בחייזרים, אנשים אחרים, זה לא אני, אני רכיב של השטר, אני השבוי השטר, אני לא עדות השטר. אז זו אולי השאלה הכי מופשטת, אבל היא נפקא מינה אחת בתוך שאלה יותר כללית. השאלה הכללית, מה זה שטר? עדות בכתב או שטר? שאלה אחת היא, מי הם הכוכבים של השטר? עדי השטר או קול אחר? מה זה, אני משמש בזה, מה זה קול השטר? איזה קול יוצא מתוך השטר? קול של ראובן ושמעון או קול אחר? וזה מתבטא בכל מיני שאלות, חלק מהם בכיתה שלנו לא התייחסו. השאלה האחרונה, הצורך של לכתוב את השטר בנוסח של תיקון שטרות, מה שתוספות מביאים בדף חף ומבט, זה גם כן מפריד בין שטר. עדות, הזכרתי לכם שעדות כותבים בגוף ראשון, ושטר כותבים כך ביקש החתן שאני אחתים. ואמר לנו החתן דנן כשקוראים כתובה, אז זה אמירה בעצם זה הקול של המתחייב, של במקרה שלנו זה החתן. כך אמר לנו חתן דינן, אחרי כל שריף הדוב, נוסף הדוב, הכל שריף הקיים. זה לא העדים שמספרים, ראינו כך וכך, אלא מספרים, כך ביקש מאיתנו המתחייב, הלא והחתן שמתחייב, שנחתום את שמנו. אז זה נקרא תיקון שטרות, הכל הוא לגמרי אחר, זה עולה קצת בגיטין. מי נמצא, איזה קול נמצא בתוך השטר. קול של עדים כמובן, גיטין שונה, גיטין יכול להיות יותר קרוב לצורך של הכתיבה של הבעל דבר. אבל זה דבר שצריכים לתת תשומת לב. איזה קול, איזה נוסח השטר נכתב. אוקיי? אז אני מקווה שהבנתם יותר, הבנתם פחות, אבל זה המטרה. המטרה זה כמובן, חלק מה שרציתי לאסוף אתכם זה גם כן, כשלומדים למדנות, אז פחות קל, יותר קשה לחבר. כאילו נכנסים לשיעור, כל שיעור, נכנסים... איך זה מתחבר? מה זה עושה לי? עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. הנה, יש תמונה. כן, אני מקווה שיצאנו מהלימוד הזה, אני חושב מחר ומחרתיים נקיים שיעורים קצרים. הנה, יש מחלוקת רבי ישוע ורבי אלעזר. לא יודעים כל דיון ספציפי, אבל יודעים שרבי ישוע בא מלא סביוחסין, והוא טועף את הקלפים של מיגו, אולי גם של ספק ספקה, מחלוקת ראשונים. רבי אלעזר בא מברי ושמע פלוס מיגו, זו הייתה תמונה. כן, אפילו הסגירות היותר מצומצמות של ספקסבג, זאת הסיבה שאני כותב הרבה טבלות. בעוד 10 שנים, אתה לא מכיר את הסוגיה, ואתה יכול לשלוף את הטבלה. אוקיי, אני יודע את הקואורדינציה, איפה אני צריך? אני צריך להעמיק, אני עושה בעצמי. הרבה תלמידים שעכשיו עוסקים בחינוך אומרים לי, שכשמתחילים לעמי מסך, הם מוצאים את הטבלות, מסתכלים, כמובן, לא מכירים את הסוגיה לעומק, אבל יש איזה ציון דרך. מה מבנה הסוגיה? עכשיו אני חייב לקרוא את הריבה עוד פעם, לקרוא את הרשב"א עוד פעם, אני יודע איפה הסוגיה בנויה. אז מי שלוקח את הלימון הזה ברצינות, הוא לא סתם נוטש והולך, אלא הוא מנסה ל... בישיבות אחרות מקדישים הרבה הרבה שבועות, או אפילו יש ישיבות שסדר אחד מוקדש לחזרה. יש מחיר, יש גם רווח. אני חושב שזה יותר כשרוצים קצת לזכור אינפורמציה, אז משננים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל אם רוצים לבנות תמונות ומושגים ומבנים, אז זה רק בסוף הדרך. אי אפשר באמצע, כי באמצע זה רק איזה סוכים. זה בסוף, יש את כל החוטים, אז בואו נרוג איזה משהו יותר. וזאת הסיבה שאני מנסה גם לחזור אחרי כל שבוע, שיהיה לכם רצף, שכל שיעור תהיה רצף, חלק מהם, כן, מאפלים סוגיה נוספת. כמובן בברכות לא יהיה לנו, כמובן יהיה לנו רצף קטן, איזה 3-4 שיעורים על זמן קריאה שמע, אבל זה הכל שם דברים שונים ונושאים שונים. אוקיי, אם ירצה שם מחר, אני אקבע את הסדר. בשמחה, בשמחה.